אז בפרשה שלנו, אנחנו נמצאים היום ביום חמישי, זין באדר, תשעין ב', יום פטירת משה רבנו, וגם יום לידתו, של רבם של כל ישראל, ושל כל הרבנים, ושל כל התלמידי חכמים שבכל הדורות כולם. לכן הגמרא הרבה פעמים אומרת על איזה, כשאיזה המורה אומר, אומר סברה יפה, אז אומרים לו, משה שפיר כאמרת. כן, מכנים אותו משה, מפני שמשה רבנו הולך ומתפשט בכל הדורות כולם, בתלמידי החכמים, תלמידיו ותלמידי תלמידיו של משה רבנו, ניצוצות ממשה רבנו, כמו שכתוב בספרים, התפשטות תידי משה בכל דור ודור. אז אנחנו קצת ננסה לדבר היום על, 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 על משה רבנו ועל עמלק ועל פרשת השבוע, דרך מילה אחת מאוד מיוחדת שננסה קצת להעמיק בה. אז אתם בטח מכירים את, את הרמז הזה, את העובדה המעניינת, שזין באדר, יום פטירת משה רבנו, יוצא בדרך כלל סמוך לפרשת תצווה, שנקרא השבת. והמיוחד בפרשת תצווה, כמו שמאיר בעל התורים במקום, שזוהי הפרשה היחידה בתורה, מאז ש... משה רבנו מתחיל להיות מוזכר מספר שמות, פרשת שמות, שבה לא מזכירים את השם של משה רבנו. נמחק, משה רבנו נמחק מהפרשה. למה? מה הסיבה? אז בזוהר הקדוש מביא שהסיבה היא בגלל שמשה רבנו בחטא העגל אמר לקדוש ברוך הוא, ואתה, אם תיסח את הטעם, עם ישראל חוטא בעגל, ומשה רבנו מבקש מחילה לעם ישראל, אז הוא אומר, טוב, אם תסלח להם, יופי, אם תיסח את הטעם, ואם עין, אם אתה לא מסכים, אז מכנינה מספריך אשר כתבת. אז מכיוון שמשה רבנו אמר את, את הדבר הזה, וקללת חכם, אפילו על תנאי בצדיק גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים, משה רבנו גזר, שהוא צריך למחות מהתורה, מה נעשה, מה נעשה? אז הקדוש ברוך הוא, מחה אותו מפרשת תצווה. רב נתן סיגל אמר לי ככה בבוקר, דיברנו על זה, אז הוא אמר לי שמשה רבנו אמר את זה בפרשת כי תיסע, ביקש מהקדוש ברוך הוא שימחה אותו. עכשיו הקדוש ברוך הוא לא רוצה, אז הוא דוחה את זה, דוחה, כי תיסע, כל הפרשות, כל ה... עוד ועוד ועוד, עד שמגיע סוף החומש, ואז מגיע חומש בראשית, טוב, שם אי אפשר, כי שם משה לא כתוב. ממשיכים, עד שמגיע פרשת תצווה, שזה הפרשה אחת לפני כי תיסע, וכבר חייבים, כי עוד שנייה כבר חוזרים חזרה לפרשה מנה התחלנו, אז לכן הקדוש ברוך הוא מוחה את משה דווקא פרשת תצווה, כי הפרשה האחרונה, זה מין וורד כזה מתוק. אבל זה בעצם רק מימד אחד. רק מימד אחד. לפי המימד הזה בעצם יש כאן סוג של איזה עונש. עונש למשה רבנו, איזה מין, מכיוון שהוא גזר, אז צריך לקיים. צריך להיזהר, לא להגיד סתם דברים לחינם. קצת מזכיר מה שאמר יעקב אבינו, נכון? כשיעקב אבינו, כשלבן רודף אחריו, אז יעקב אומר, מי אשר תמצא מכלך, לא יחיה. כיוון שאמר את זה, יעקב לא יחיה, אז חס וחלילה, בגלל זה נגזרה הגזרה על רחל ומתה. אז צריך להיזהר. אז זה ממד אחד, אבל כנראה שיש ממדים נוספים לדבר הזה, והממדים האלו הם בעצם תלויים אם נצליח להבין לעומק את פירוש המילה מחה, מחייה. כי המילה הזאת מופיעה לפחות בחמישה מקומות בתורה. כביכול בהקשרים שונים, אבל אנחנו מיד נראה שיש מכנה משותף בין ההקשרים האלו, ובסופו של דבר הכל מתחבר למחיית עמלק. והכל מתחיל מפרשת תצווה. בוא נראה באיזה מקומות מופיעה המילה הזאת, השורש הזה, מם חת ה', איפה הוא מופיע בתורה. פעם ראשונה איפה? בא? לא שומע.
במבול?
לא, במבול. נכון? אמחה את האדם אשר עשיתי, וימח את כל היקום. פעם אחת במבול.
למה? במבול דווקא נועד, הוא לא ביקש רחמים על העמון. הקדוש ברוך הוא לא אוהב את זה.
כן.
כשמשה רבנו ביקש רחמים על המשחל, הוא מחה אותו, הוא מחה
בוא נתקדם לאט לאט, אז ננסה להבין את זה. קודם כל, מחייה במבול, מחייה. איפה עוד מופיע?
וזה בבל, לא?
אמר לי, לא, שם אין.
סדום ועמורה.
איך, איך?
סדום ועמורה.
לא, גם שם אין. הדבר הבא שמופיע עוד לפני פרשת... הדבר הבא זה משה רבנו, שהזכרנו, וכי תיסע. ומכן הנה מספרך אשר כתבת. זה הפעם השנייה. הפעם השלישית זה בפרשת סוטה. כאשר הקדוש ברוך הוא מצווה לעשות שלום בין איש לאשתו, נכון? הסדר של סוטה זה שכותבים פרשה. ומה כתוב? הוא מחה על המים. כך כתוב. פעם שלישית. והפעם הרביעית זה המלאק. מחות עם חיית זכר המלאק מתחת השם ותשכח. והפעם החמישית שאנחנו מדברים עליה, היא לא כתובה, אבל היא קוראת, היא מתרחשת בפועל, זה מחיית שמו של משה רבנו בפרשה שלנו, פרשת תצווה. יש פה ארבע מילים, שורש אחד שמופיע בארבע מקומות, במבול, בחטא העגל, בפרשת סוטה, במחיית עמלק, וגם מופיע בפועל בפרשת תצווה. ויש כאן איזה, יש כאן איזה משהו מסתתר כאן מאחורי השורש הזה, שאם ננסה להבין, אם נבין אותו, אז נוכל להבין יותר למה הקדוש ברוך הוא בוחר למחות את משה רבנו מפרשת תצווה, ולמה מחיית משה בפרשת תצווה היא בעצם מוחה את עמלק. היא בעצם מוחה את עמלק. ואנחנו קוראים באותה פרשה גם על מחיית משה, אנחנו רואים שמשה לא מופיע, וגם על פרשת זכור, מחות ימחה. למה הקדמת מחייתו של משה בפרשת תצווה היא בעצם שמוחה את עמלק, ולמה בכלל צריך למחות את עמלק, ולמה אי אפשר רק להרוג אותו, להשמיד אותו, וכן על זה הדרך. קודם כל בואו נבין מה פירוש המשמעות מחייה. מה פירוש הביטוי הזה. כדי להבין את זה בואו נלך דווקא למבול. ננסה להבין את זה שם. ואז משם אנחנו בעצם נבין את הכל. זה יהיה אותו הסבר לכל אורך הרצף. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו. הוא רואה את העולם, שהעולם מלא חמאס, העולם מלא גזל. אז לא צריך להשמיד את העולם. יש הרבה דרכים למקום לעשות קטסטרופות. אפשר אש, אפשר סלעים, אפשר להקפיא, דווקא מים. אז בספרים מבואר שבעצם הצורה, בוא נאמר ככה, מים זה תמיד סימן למה? לשפע. הנה, ברוך השם, אנחנו עכשיו זוכים לעוד שפע של גשמי ברכה כאן בירושלים ובכל הארץ. ברוך השם, שנה מבורכת בגשמים מאוד מאוד. מים זה סימן של שפע. אלא מה? שפע, כשהוא מגיע בצורה אינסופית, הוא בולע כל מה שסביבו. אי אפשר לקבל אינסוף שפע, כי אחרת אין מקום לשום דבר אחר. והקדוש ברוך הוא יתברך שהוא מקור השפע, והוא ממלא את כל העולם וסובב את כל העולם. כדי לאפשר קיום עצמאי לעולם, הקדוש ברוך הוא מה עשה? עשה צמצום, צמצם את עצמו, עשה גבורה, צמצם את עצמו, ואז אפשר קיום עצמאי לעולם. העולם הזה הולך ומדרדר, הולך ונהיה מלא חמאס וגזל. אז מה שהשם יתברך עושה, מחזיר חזרה את השפע האינסופי, ופשוט מבטל את העולם. העולם מתבטל חזרה אל הגודל. יש מים, אבל המים האלה שהם רמז לשפע האלוקי, מים עליונים ומים תחתונים, הם לא מוגבלים, הם לא מצומצמים, אלא הם זורמים עוד ועוד ועוד, עד שכל העולם כולו בעצם מתבטל אל משהו גדול ממנו. זה פירוש המילה מחייה. מחייה זה משהו קטן שהולך ומתבטל במשהו יותר גדול. בואו ננסה למקם את זה מבחינה גיאוגרפית. איפה מתבצעת פעולת המחייה כל הזמן? יש פעולת מחייה שמתבצעת, איפה? על שפת הים. על שפת הים. מי גדול ממי? יכול או הים? הים. שני שליש מכדור הארץ זה ים. אבל החול משחק אותה גבר. ועושים ארמונות בחול, וכותבים עליו כל מיני דברים. עד שמגיע הגל, והחול מתבטל אל הגל. כי החיבור הזה של מים וחול, זה למחול. כן, החול מוכר על כבודו ונמחה אל המים. הוא נמחל ונמחה אל תוך המים. מגיע הגודל, ובולע את הקוטן לתוכו, והקוטן נאתר, הוא גם כן נבלע. זה נקרא פעולת מחייה. זה מה שקורה, זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה במבול. הקדוש ברוך הוא מוחה את העולם, בעצם ככה מבאר אדמור הזקן בתורה, או הקדוש ברוך הוא מכניס את העולם למקווה. זה מה שקורה לנו בתבילה במקווה. מה קורה בתבילה במקווה? אנחנו מתבטלים על משהו שעוטף אותנו, חוזרים חזרה למצב עוברי, שהיינו בבטן של אמא, היינו שם עטופים במשהו גדול מאיתנו. אמא הייתה יותר גדולה מאיתנו, היינו עטופים ברחם, והעטופים במי שפיר, וסוג של תיקון וחוויה וחזרה לחוויה הזאת, זה חוויית הטבילה במקווה. אז כשצריך להטביל בן אדם, אז עושים אותו ב-40 שעה. וכשצריך להטביל עולם, אז עושים מבול. מבול. אונקלוס מתרגם מבול תופנה. תוף זה כמו טוב. בערבית, פי ובית מתחלפים, כן? עכשיו נסעתי לאיתמר אתמול. יש שם שלט שכל כשאני רואה אותו אני מת מצחוק. חמודים השלטים שם. בחווארה. מוסך, כפון פרונט. כפון פרונט. פי ובית או בי ובא מתחלפים. אז... בכל מקרה, אל תעשו שם כפון פרונט. לא מומלץ. לא יכוונו לכם דברים אחרים. אבל... אתם מבינים? זה בעצם מה שקורה. משהו קטן שמתבטל אל משהו גדול ממנו, לזה קוראים מחייה. לכן בחטא המבול, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להחריב את העולם, הוא רוצה לתקן את העולם. אז התיקון של העולם זה בעצם להחזיר אותו חזרה למצב אפס, שבו החסדים האלוקיים עוטפים את כל העולם, ומשם מתחילה הבריאה מחדש. זאת מחיית המבול. אותו דבר גם מחיית המגילה של אישה סוטה. זה חידוש עצום. אנחנו לידענו את זה עד פרשת סוטה. אבל מתברר לנו ששלום בית בין איש לאשתו הוא גדול אפילו מהשראת שכינה. או יותר נכון, הוא בעצמו השראת שכינה הגדולה ביותר. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, קחו את השם שלי ותמחו אותו אל המים שישכינו שם בין איש לאשתו. כבר למדנו בספר בראשית, גדולה, הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה, ועכשיו אנחנו לומדים שגדולה, גדול שלום בית יותר מקבלת פני שכינה, כי הנה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מסכים שיקחו את השם שלו ויבטלו את זה אל מה שהוא גדול כביכול משמעו יתברך שזה השכנת שלום בין איש לאשתו שבעצם שכינה שורה גם שם. וזה בדיוק מה שקורה בחטא העגל. הרי מה הקדוש ברוך הוא מציע למשה רבנו? מציע לו עסקה. אומר לו בוא תן לי להשמיד אותם, הרף ממני ואשמידם, ויעשה אותך לגוי גדול ועצום מהם, נכון? כלומר בוא תן לי להשמיד אותם ואני אהפוך אותך להיות יותר גדול מהם. מה משה רבנו אומר? הם גדולים ממני, אני מתבטל אליהם. הוא רץ ואומר אני לא רוצה, אני רוצה, לא רק שאני לא רוצה שתשמיד אותם ותהפוך אותי ליותר גדול מהם, אלא אני כל מה שאני רוצה זה להתבטל אליהם, להיות מבוטל לגמרי, תמחה אותי אליהם, אני רוצה להיות מבוטל לחלוטין לתוך כלל ישראל. וואו, איזה מדרגה גדולה זאת. משה רבנו ששמענו עליו שהוא כזה ענוותן, כל כך גדול וכולי, אבל כזאת מדרגה שהוא כל כולו מה שהוא רוצה זה רק להתבטל, שלא יהיה מוזכר השם שלו, שרק הוא יהיה לגמרי חלק מכלל ישראל. זאת מדרגה מאוד מאוד גבוהה של משה רבנו, ולכן לא ייתכן שמדרגה כזאת תישאר בלי רושם. זה היה בדו שיח בין משה רבנו לבין הקדוש ברוך הוא בעולם האצילות. אבל בעולם המעשה לא נשאר מזה כביכול דבר. אבל לא יכול להיות שכזאת מדרגה גבוהה שהגיע אליה משה לא יהיה ממנה איזה רושם כאן בעולם העשייה, כמו מה שמסביר הרב קוק על עקדת יצחק, שאחרי שאברהם ככה התרומם במבדת העקדה והיה מוכן לשחוט את בנו, פתאום מגיע למלאך אומר לו אל תשלח אתך לנער ואל תעשו מאומה. למה פעמיים? זה המדרש מתאר. המלאך אומר לו אל תשלח אתך לנער, אז אומר אברהם אני רק אעשה לו שריטה, לא, ואל תשתלט עשה לו מאומה, לא, אני רק אעשה לו פנס, לא, אל תיגע בו, עולה תמימה. אברהם, ממילא הקדוש ברוך הוא ציווה עליך, אז אתה רוצה להרוג את בנך, בסדר, לשחוט אותו, על פי הציווי. אבל עכשיו אחרי שאומרים לך לא לגעת, אז מה אתה מתעקש לעשות שריטה? תשובה, המדרגה שהגיעה לאברהם היא כל כך גבוהה, מסירות נפש, שהוא מחפש איך אפשר לעשות מהדבר הזה רושם בעולם המעשה. ולכן כתוב מיד אחר כך, ככה מפרש הרב בעולת ראייה, וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר נאחז בסבך בקרנה. כן, הוא מחפש איפה אני יכול להביא לידי ביטוי את המדרגה הרוחנית הגבוהה שהגעתי אליה. הנה הוא רואה את העין ואז הוא עושה את כל מה שהוא רצה לעשות ביצחק, הוא עושה בעין. אותו דבר משה רבנו התרומם לקראת מדרגה עצומה של התבטלות לגמרי לכלל ישראל. חייב להיות לדבר הזה רושם, והרושם מגיע בפרשת תצווה. הסיבה שמשה רבנו לא מוזכר בשמו בפרשת תצווה זה לא בגלל שהוא כביכול נענש, אלא זה שכר. למה? אסביר לכם. תראו, יש כל מיני מעגלים שבהם אפשר לקרוא לבן אדם. נגיד, בצבא, יש תפעמים תחושה, שאם היה אפשר לקרוא לך במספר, כולם היו הכי מרוצים. כמו בגיבושים. 17 תגיע הנה. 15, אתה מרגיש טוב? ככה הכי נוח, יש לך מספר על הגב, אתה כל הזמן עם המספר, לא צריך תמיד להתאמץ לזכור שמות. טוב, זה לא נעים לקרוא לבן אדם במספר, זה מזכיר כבשים. אז עוברים למדרגה אחת פחות וקוראים לך במה? שם משפחה. לזכור, יש פה בכיתה, בטח איזה פעמיים אבי או פעמיים דוד או משהו כזה, דוד כזה. אחי, טוב, שם משפחה. מרקוביץ', תגיע הנה, מרקוביץ', ברדה, דברת. כאילו, שם משפחה זה משהו יותר מרוחה. מדרגה שנייה. אם אני כבר קורא למישהו בשם פרטי, זה יותר קרוב. אבל האנשים הכי קרובים אליי, אני בכלל לא קורא בשמות. לא צריך. הכל ברור מאליו. כשאני נמצא בבית, עם, נגיד, עם אשתי או עם ילדיי, אני לא אומר לאשתי, חל, את רוצה כוס תה? את רוצה תה? להכין לך? את, לדאוג לך? את באה מחר? את זה? את, אתה. זה כאילו, הכל ברור, השמות ברורים, זה אין פה מה להזכיר. כשאנחנו בחוץ, ויש פה עוד אנשים, אני רוצה לקרוא לך, ולא, שלא אנשים אחרים יסתובבו, אז אני אומר את השם. אני אגיד, את, אז יסתובבו. כשהתחתנו, אז זה בעיה ידועה אצל הרבה זוגות צעירים, כשאתה מתחתן, אז אתה לא יודע איך לקרוא להורים של אשתך. איך תקרא להם? בשם פרטי, לא, אבא, אצל הספרדים, אבא ואמא, זה רק אבא ואמא, כן. לא, בסדר, צריך נכדים בשביל זה. לקרוא בשם הפרטי, זה לא מכובד, מה, נקרא, זה, בשם לא שייך. אז מה עושים? לא, לא הייתי קורא, ככה, עד שהיו שמים לב, זהו, עד שנולדו הנכדים, ברוך השם. הבא שלנו הבחורה נולדה בשבת אצלנו. אז אתה, יש סבא וסבתא, תואר. אבל עד שהיה סבא וסבתא, לא הייתי לקרוא להם. הייתי, עד שהיו תופסים את הכיתה לתשומת ליבם. אז במקומות של הקרבה הכי גדולה, הכי גדולה, שם זה את ואתה. שם אין שמות בכלל, לא צריך שמות. בעצם במובן מסוים השם שלנו, הוא תולדה של העובדה שאנחנו נמצאים גם בחברה שלא מכירה אותנו. אבל לדוגמה, אם יהיה באי בודד, אז כנראה שלא יקראו לנו בשם. שם זה בדיוק, צמצום מסוים של האני. יש שם מדרגה, מדרגות בדברי חז"ל, נכון? יש רב, רבי, רבן, גדול מרבן שמו. מכירים? רב זה אם אתה קורא למישהו רב, זה רב יוסף, רב אסי, רב עמי, זה מדרגה אחת. יותר מרב זה רבי. רבי יהודה, רבי מאיר, אלה תנאים, או רבי יוחנן, זה המוראים מארץ ישראל. יותר מרבי זה רבן, רבן גמליאל, רבן יוחנן בן זכאי. גדול מרבן, מי זה? שמו. אחד שאין לו תואר בכלל, רק קוראים את השם שלו, הלל, אבטליון, שמעיה, שמעון הצדיק. זה השם. אנחנו מוסיפים עוד מדרגה, גדול משמו הוא. הוא היה אומר, מי זה הוא? מה, אתה לא יודע מי זה הוא היה אומר? כולם יודעים מי זה הוא היה אומר. ברור, זאת אומרת, הוא היה אומר. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו בפרשת תצווה, ואתה תצווה, זה עד לפרשת תצווה, כל ההקדמות הן אלה רשמיות. מדבר השם אל משה לאמור, תודה. מדבר השם, משה, ככה יש את הקדוש ברוך הוא, יש את משה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ואתה צריך להעביר את זה הלאה. ופתאום בפרשת תצווה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אתה כל כך נאמן, אתה כזה עבד נאמן, אתה כל כך נאמן אליי, וכל כך נאמן לכלל ישראל, אתה יודע מה? אתה תצווה. בפרשה הקודמת מה קראנו? דבר לבני ישראל ויקחו לי תרומה. מה אומר רש"י לי? לשמי, לשם שמיים. תביאו את התרומה לשמו של הקדוש ברוך הוא. מה כתוב בפרשה אצלנו? ואתה תצווה ויקחו אליך. מה קורה כאן? השם רבנו זה. בכל ביתי נאמן. הכל פתוח. הכל פתוח. לא צריך בכלל להסכים. זה כאילו הפרשה, תקראו אותה, תראו, כל הפרשה היא כמו דו שיח בין הקדוש ברוך הוא למשה. דו שיח של אוהבים. ואתה תצווה, ויקחו אליך, ואגב, הכל בלשון יחיד. ועשית פרוכת, ועשית בגדי קודש לארון אחיך, והכל כאילו הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה רבנו באיזה מין קיטון קטן, הכל זה דיבור אישי כזה. בפרשה הקודמת, ועשו, ולקחו, אתה תצווה, כאן זה דיבור מאוד מאוד אישי בין הקדוש ברוך הוא לבין משה רבנו. התוועדות של אוהבו של מקום עם המקום ברוך הוא. כלומר, פרשת תצווה היא שכר למשה רבנו, על זה שהוא ביטל את עצמו לכלל ישראל, ביטל את עצמו לדבר הגדול הזה שנקרא כלל ישראל, בשכר זאת אל חי נעלם, נתן לו שכרו מושלם ואמר לה, כולם יראו כמה אני אוהב אותך. אנחנו נחשוף קטע מהשיחה שלי ושלך לעיני כולם, שיראו כמה אני מדבר איתך קרוב. ואתה תצווה, יקחו אליך. דרך אגב, זה לא לחינם שהמדרגה הזאת המיוחדת של משה רבנו נחשפת סביב השמן. ויקחו אליך שמן זית זך. קטית למאור לעלות נר תמיד. שמן זה תמיד דבר שרומז בתורה על נקודה עצמותית, איכותית, נקייה. מים אתה יכול למהול, יין אתה יכול להרבב, שמן הוא לא מתערבב, הוא לא זה, הוא עצמאי כזה, הוא שים לו מים, הוא יעלה מעליהם, הוא צף תמיד, זה נקודת העצם, שמן זה היזך נקודת העצם, ולכן עצמותו של משה רבנו היא מעבר לשם שלו, היא מעבר לשם שלו. אז בעצם נמצאנו למדים שהמחייה שמשה רבנו ביקש למחות את עצמו אל כלל ישראל, היא בעצם אותה מחייה, אותו שורש של מחה, שזה הקוטן שמתבטל אל הגודל. משה רבנו מחזיק מעצמו כביכול קטן מכלל ישראל, והוא רוצה להתבטל אליהם. לדבר הזה יש שתי תוצאות. תוצאה אחת, שמשה רבנו ממשיך בכל הדורות. הוא לא נעלם. הוא ממשיך בכל הדורות, על ידי התורה שהוא מסר, ועל ידי החכמים שמלמדים את תורתו, הוא ממשיך לרוץ איתנו. הדבר השני, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אתה כל כך ענב, כל כך מתבטל כלל ישראל, שאין לי שום בעיה כביכול לפנות לך את המקום ולהגיד לך, אתה יודע מה? אתה תצווה. יקחו אליך. אתה תהיה מקור הציווי כאן בפרשה הזאת, והדיבור כאן שנחשף בין הקדוש ברוך הוא לבין משה רבנו, דיבור קרוב מאוד מאוד מאוד, אתה, אני ועשית, ככה משהו מאוד מאוד קרוב. טוב. עכשיו צריך לברר את הדבר הבא. מה הקשר בין מחיית משה בפרשה שלנו, שכר, לבין מחיית המלאק? דבר מדהים, שגם את המלאק אנחנו מצווים למחות. ולכאורה, לא מסתדר עם כל מה שאמרנו עד עכשיו. את המלאק צריך למחות, את המלאק צריך לחסל, להרוג, ממש פה למחות. כל עוד מתהלכים על קרקע כדור הארץ, המלאקים, זה זוהמה. פשוט כך, הם מזהמים את העולם, מתנפים אותו ברשעה שלהם. ואין פה מה לדבר, צריך פשוט כמה שיותר מהר להגיע לכל המלאקים ולחסל אותו. בסדר, אני לא מדבר כרגע על מי הציווי, אני שואל מה מהות הציווי. בואו ננסה להבין עוד איזה משהו. אני רוצה לטעון כאן בפניכם שבעצם את עמלק אי אפשר לנצח במלחמה. לא ניתן. מה הראיה? שתי ראיות. שבשתי המלחמות שהיו עם עמלק, לא הצלחנו. נכון? היו שתי מלחמות, ובשתיהם היה כישלון. שאול נלחם בעמלק, ולא השמיד אותו עד הסוף. אבל גם לפני כן, משה נלחם בעמלק, משה עם יהושע, וזה נראה ששם הכל נראה מושלם. כי משה הוא על ראש הגבעה, הוא מרים את הידיים, הוא מתפלל, וגבר ישראל וכו'. ובכל אופן, מה היה התוצאה? היה חלוש יהושע את עמלק לפי חרב. ולהחליש זה לא לנצח. ודאי לא להכריע, ודאי לא לבער. כלומר, את המלאק אי אפשר לנצח במלחמה, אלא רק אפשר למחות. זה לא שלא צריך להילחם. צריך להילחם, אבל כנראה מלחמה לבד לא מספיקה. מלחמה זה שלב, תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. אז כדי להבין את הדבר הזה, צריך להבין מה זה המלאק. המלאק זה יצירה מיוחדת בעולם, באנושות. אולי אנחנו, לנו היום קצת יותר קל להסביר מה זה המלאק, כי ראינו המלאק בעיניים במשך הרבה מאוד זמן, שלט בעולם וזרה הרס רב, הנאצים יימח שמם. יותר קל לנו להבין מה זה המלאק דרכם, דרך הניסיון ההיסטורי הזה. העולם מחולק למדרגות מדרגות. רוב העולם, נדבר על העולם המתורבת, הנאור, מה שקורה. רוב העולם, יש בלב פנימה דבר שקורא לו מצפון. מצפון. צריך לעשות, לא נעים להיות רשע, לא נעים לגנוב, לא נעים לרצוע. אבל יש בחוץ דבר שנקרא אינטרסים. ויש מאבק בין האינטרסים לבין המצפון. בדרך כלל האינטרס מנצח. אבל לא נעים. אז לא עושים את זה בגלוי. מנסים למצוא כל מיני תירוצים וכל מיני הצדקות, ולפעמים גם עושים דברים טובים. נגיד, אומות העולם, אחרי השואה, המצפון נקף להם. אז הם הסכימו ליהודים להקים מדינה. האם הם היו אוהבי ישראל? לא. האם עשו את זה לשם שמיים? גם לא. האם הם הבינו את סגולת ישראל וגאולתם? ודאי שלא. מה היה להם? מקיפות מצפון. כי הם היו אינטרסנטים ולא דאגו ליהודים שהוא ישמדו, אלא דאגו לעצמם. זה מקיפות מצפון. אבל עדיין, זה איזשהו משהו שאפשר לעבוד איתו. אבל יש באומות העולם אומה שקוראים לה עמלק, שאצלה זה עובד בדיוק הפוך. עמלק בוחר ברע. לכתחילה. כאילו, לשם שמיים. גם כשזה לא משתלם לו, הוא בוחר ברע. גם כשזה פועל נגדו, הוא בוחר ברע. הבחירה של עמלק ברע היא בחירה אידיאולוגית, ערכית. לא בגלל שום אינטרס. גם אם הוא לא ירוויח כלום מהרע הזה, וגם אם הוא יסבול מהרע הזה, הוא ימשיך לבחור ברע. כי צריך מסירות נפש בחיים. אי אפשר, רק אינטרסים, מה זה הדבר הזה? צריך, איפה האידיאלים? איפה האידיאלים? איפה הבחירה ברע? כי הרע הזה, זה מה שצריך לבחור בו, זה מה שמניע את העולם. זה המלאק. ולכן ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים. על מה? רבק, על מה נלחם? לפני דקה יצאו ממצרים. עוד לא הספיקו להגיע לשום מקום. נבוכים הם בארץ, במדבר. עוד לא לקחו, עוד לא לקחו ארץ מאף אחד. עוד לא לקחו רכוש. עם של עבדים יוצא לחירות. מעולה. איתם נלחם. אין לנו שום סכסוך איתכם. פשוט אנחנו שונאים אתכם. זה הכל. יש כאלה שמפרשים. הרב מדן רוצה לפרש. שעמלק היה עם מתאים לאופי, המקצוע שהם בחרו, היה עם של סוחרי עבדים. הם התפרנסו מלתפוס עבדים או אנשים נחורים ולמכור אותם לעבדים. אז פתאום ברחו כאן עם שלם של עבדים, זה המון סחורה. בואו מהר נתפוס אותם ונסגיר אותם חזרה אל המצרים. אז עמלק זה גם בעצם ארגון הטרור הראשון, מי שגיבור על חלשים, כן? עכשיו, הטרור, המטרה שלו היא פשוט לזרוע שנאה, ואין לו איזו מטרה חיובית. אין לו איזה, לא מאבק בין מדינות. המטרה שלו היא, שלך לא יהיה. המטרה שלו היא לדאוג שיהיה כמה שיותר פחד ושנאה והרס וזה הכל. בלי שום רווח שיוצא מזה. ארגון טרור לא מרוויח כלום. הוא לא מדינה שכובשת ואז יכולה להרוויח שטח או כסף. כלום. הם מרוויחים פחד, שנאה ודם וסבל. מזה הם ניזונים. זה המזון של ארגון טרור כהגדרה. מה לכל ארגון הטרור הראשון ואף גרוע מזה. אז יש כאן אומה. שהיא בוחרת ברע לכתחילה. מה תעשה עם דבר כזה? אי אפשר מצליח דבר כזה בשדה הקרב. גם בגלל שזה משהו רב זרועי כזה. גם בגלל שעצם הניצחון של המלאק זה בעצם העובדה שהוא קיים. אתם מבינים מה אני אומר? כלומר, עצם העובדה שיש דבר כזה, המלאק ברור שיש יותר חזקים ממנו. כן, יותר חזקים. אבל עצם העובדה שהמלאק אומר, יש שיטה כזאת בעולם שאומרת, הרע הוא המטרה. הוא המטרה. וזאת שיטה שמצליחה להציב את עצמה. גם אם בסוף מפסידה במלחמה, אבל עצם העובדה שהמלאק מצליח למרוד בבורא עולם. למרוד. להיות מרד כנגד בורא עולם, זה הניצחון שלו. ולכן אתה מלאק בשדה הקרב. גם אם אתה מנצח אותו, בעצם לא ניצחת אותו. כי הוא יכול להגיד לך, כן, 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 בקרב הוא ניצח אותי, אבל עצם העובדה שאני בכלל יכול למרוד בישראל, שהם נציגיו של הקדוש ברוך הוא, זה הניצחון שלי. היכולת להגיד לא. תלכו אחורה לחטא האדם הראשון, ותראו שזו הטענה של הנחש. מה, הנחש לא יודע? כן, ג' מהמוסד אומר, שלום הרב, יש פסקה של הרב זצ"ל, נדמה לי באורות, אשרי מישהו שיריים של כנסת ישראל. נכון, זה באורות, באורות התחייה, פסקה כף משהו, כף א', אשרי מי שעושה עצמו שיריים לכנסת ישראל. מתחסד עם קנדילי. יפה, נכון, יש פסקה כזאת. נחזור לענייננו. אז בעצם זה הניצחון של המלא. אתה יכול להחלוש אותו, אתה יכול, אבל זה מה שהנחש אומר לאדם וחווה. ואיתם כאלוהים, ודעתו ברע. ברור שהוא יותר חזק מכם, אבל אתם, יהיה לכם את נס המרד, מרדתם בו. אתם עצמאים. עד מתי תהיו תתלך שעושים מה שהוא אומר? ואם הוא יעניש אתכם, תצאו עוד יותר גברים. כאילו, מרדתם, הנפתם את נס המרד, הפגנתם עצמאות מול העריצות של בורא עולם. היכולת היחידה לנצח את המלאק זה להעמיד מולו אומה, דרך אגב, אמרנו ש... משפט אחד לפני כן, שנוכל להבין את זה יותר טוב על ידי ההסתכלות בעמלק של דורנו, אלה הגרעונים עכשיו לזכרם. יש לנו ממש תיעוד, תיעוד כתוב, לא דיבור, ממש תעודות כתובות, הגרמנים הרי תיעדו את כל מה שהם עשו. היהדות האחרונה שהושמדה הייתה יהדות הונגריה. ב-1944-45 הושמדו 400,000 יהודי הונגריה. יהודי הונגריה מושמדים כשהגרמנים כבר מפסידים במלחמה. הם כבר נוחלים, מפסדים כבדים בחזית הרוסית, וגם כבר אנחנו הרבה אחרי הפלישה לנורמנדי, לא הרבה, אבל ב-44 הייתה הפלישה ביוני 44, אחרי הפלישה לנורמנדי, ברור להם שהם הולכים להפסיד במלחמה. ואז יש מאבק בין הצבא הגרמני, הוורמאכט, לבין ה-SS, אחרים להשמדת היהודים, מאבק על הרכבות. מי יקבל את הרכבות? כי הצבא צריך את הרכבות כדי לנייד את כל הפצועים וההרוגים, ולהביא תחמושת ותגבורת ולהשיג את הכוחות. וה-SS צריך את הרכבות כדי להשמיד, כדי להספיק להשמיד את היהודים לפני שהרוסים נכנסים להונגריה. ויש תכתובת בין אייכמן לבין גרינג, הרמן גרינג, על הרכבות, מי יקבל את הרכבות? והצבא אומר, אנחנו חייבים את הרכבות, אין לנו, אנחנו מפסידים בקרב. מי לאתכם קיבל את הרכבות? כלומר, זה כל כך מושרש, שגם כשהרע הוא כאילו נגד האינטרס שלו, הוא בוחר ברע. בלדי, זה המלך. איך אפשר למצח דבר כזה? אתה יכול להכריע אותו בקרב, אבל איך אפשר למצח תפיסה כזאת? זה נורא בעיון. דבר כזה נאמר בעולם, שיש אומה שאומרת, כדי להתקיים כאן בעולם, צריך לבחור כל הזמן ברע. כל הזמן ברע, תמיד ברע. הרע זה המטרה. גם כשזה נגד האינטרס שלך, אתה צריך לבחור ברע. למרוד בבורא עולם. כדי להתמודד עם דבר כזה, צריך לברור אומה שהיא הפוך מהמלך, שהיא בוחרת בטוב כל הזמן, גם כשזה נגד האינטרס שלה, וגם כשהיא סובלת מזה, וגם כשלא משתלם לה, היא בוחרת בטוב, ולזה קוראים עם ישראל. כלומר, בעצם יוצא שעם ישראל הוא נמחה אל הטוב. את אותה פעולת מחייה שמשה רבנו מוחה את עצמו אל כלל ישראל, גם כלל ישראל מוחה את עצמו אל הטוב. כלל ישראל הוא לא, זה לא עם שעושה טוב. אנחנו עושים טוב, אבל לפעמים אנחנו גם לא עושים טוב. אנחנו לא. הטוב הוא המהות האמיתית של עם ישראל. עם ישראל הגיע לעולם כדי להביא טוב לעולם. אנחנו משלמים איזה מחיר. הרבה פעמים כדי להביא טוב לעולם, אז צריך להגיד דברי מוסר וכיבושים, והאומות העולם ששומעות לא כל כך אוהבות את זה, ואנחנו רק מפסידים את זה. יאללה, מי צריך לזה להיות השוטר של העולם ולהיות הרב של העולם? בואו נשב כאן בפינה שלנו, אף אחד לא יציק לנו, אנחנו לא נציק לאף אחד, הכל יהיה בסדר. תשובה, אין אפשרות. באנו לעולם הזה כדי להוריד טוב לעולם. גם אם נשלם על זה מחיר, גם אם יהרגו אותנו, גם אם יחמסו אותנו, גם אם יעשו לנו שואה, לא נוותר לעולם על הבאת הטוב האלוקי לעולם. זה מוכר את המלאק. זה מוכר את המלאק. זה מבטל את המלאק. המלאק מתבטל על הגודל הזה. אין לו אפשרות לעמוד מול זה. בשדה הקרב אפשר רק לחלוש את המלאק. בקיום של כלל ישראל ובבחירה בטוב, מוכרים את המלאק מהשורש. זאת הסיבה בעצם ש... מחיית משה קודמת למחיית המלאק. כלומר, בפרשת תצווה אנחנו מוכים את משה קודם, ומיד אחר כך, במפטיר, אנחנו מוכים את המלאק בזכור. כי ברגע שמשה מחה את עצמו לכלל ישראל, אז הוא גילה את הסוד. מה הסוד? להתבטל על הטוב, להתבטל על הגודל. לא ללכת עם שיקולים, טוב, מי גדל ממי? הקדוש ברוך הוא הציע לי עסקה, בוא נשמיד את עם ישראל ואני אהיה יותר גדול מהם, זה יותר משתלם, רוחנית, אין שיקולים כאלה. אין משתלם, לא משתלם. להתבטל אל הגודל. כלל ישראל, אני מתבטל אליו. משה לימד אותנו את הדבר הזה. התורה נותנת מהדבר הזה רושם בפרשת תצווה. זה מוכר את המלאק. עכשיו, אחרי שמכינו את משה בפרשת תצווה, אפשר גם למחות את המלאק בפרשת זכור. עכשיו, חז"ל אומרים זה משהו מאוד מאוד מעניין. אומרים חז"ל שהקימו את... שהמלאק הפיל פור, הוא הגורל, אמן, יצא לו בחודש אדר. זה היה מבסוט. למה? אומר מצוין, בחודש אדר, זין באדר היום, מת מושיעם של ישראל. ברור לך, זל, והוא לא ידע שגם בזין באדר הוא נולד. טוב, אז מה הביג דיל בתאריך שהוא נולד? נולד נולד, אבל... או, ככה יותר טוב? בסדר, מצוין. מה, כל הזמן היה רעש כזה? בשיעור? אה? טוב. אז נתחיל בהתחלה, רבותיי. אז איפה היינו לפני שחיבו את המזגן? אז מה אמרנו? פור, פור, כן, פור, כן, אז בסדר. מה הביג דיל ביום שמשה רבנו נולד? מילא ביום שהוא מת, זה באמת יום, יום חייו, לכאורה, אבל ביום שהוא נולד, נולד, נולד משה רבנו. תשובה, משה רבנו, אין לו שם. אין לו שם. משה רבנו מתחיל את החיים שלו בלי שם, מעתה. מתי הוא מקבל שם? באיזה גיל? מה? כמה זמן זה? הוא היה לפחות בשלושה חודשים, לפחות. נכון? ותצפיניהו שלושה ירחים, ואז היא ראתה, ולא יאכלה עוד הצה פינו, ותיקח תיבת גומר, ותשם אותו ביור. ואז בת פרעה יורדת. המהר"ל נדמה לי אומר שזה היה שבעה ימים, שמרים שם הייתה, אחר ראתה בדקה, היה שם עוד איזה שבוע, כבר חודש ושבוע, שלושה חודשים ושבוע, בת פרעה יורדת, לוקחת את משה וקוראת לו משה. אז בעצם שלושה חודשים למשה אין שם. או, יש לו שם, אבל לא משה. מה השם שלו? טוב. טוב. כלומר, אמן לא יודע את הסוד של משה רבנו, שנמחה אל כלל ישראל, שימחה גם אותו. משה רבנו הוא טוב. טוב, טוביה. אפילו אין לו שם. כלומר, זה לא משהו, זה משהו בטל לגמרי, לגמרי אל הטוב. זה לא, משהו מחוי לגמרי אל הטוב. ומשה רבנו, שהוא כולו טוב, ורק התכלית שלו זה להביא טוב לעולם, חזל אחרי זה דורשים את זה, יבוא טוב, ויקבל טוב לטובים. יבוא טוב זה משה רבנו, שנאמר ותראה אותו כי טוב הוא, ויקבל טוב, זה התורה שנקראת, כי לקח טוב תתי לכם, לטובים, אלי ישראל, שגם כן איזה פסוק. אז משה רבנו, שהוא כולו טוב, וכל התכלית הזו להוריד טוב לעולם, הוא מתבטל על כלל ישראל, ונמחה אליהם, והופך גם אותם לכאלו, וזה מוכר את המלאק. שיש אומה כזאת בעולם, זה מוכר את המלאק. את זה אמן לא ידע. את זה אמן לא ידע. את השלושה חודשים האלו הוא לא ידע. אמן עוקב אחרי משה רבנו מרגע שקוראים לו משה. אבל הוא לא רואה את הצד הנסתר של משה רבנו. את הצד הנסתר. הצד הפנימי. גם את זה אמר לי רב נסן סיגל הבוקר, בשם הרב מבובוב. זה אומר, משה, במם שין ה. כן? מם. אם נכתוב את זה מלא, אז מם זה מם מם, שין זה שין יוד נון, והי זה הי ואלף. אז הגימטריה הגלויה של משה רבנו זה 345. אבל מהי הגימטריה הנסתרת של משה רבנו? מם, משה, מם, 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 השנייה זה 40. 40 ועוד יוד ונון זה מה? 100 ו... עוד א' זה 101. 101 זה סכום הפסוקים פרשת הצווה. כלומר, פרשת הצווה היא החלק הנסתר של משה רבנו. החלק הפנימי שלו. 101. כמניין מיכאל, שמירה על כלל ישראל. החלק הפנימי, את החלק הזה אמן לא רואה, לא יודע. אבל זה החלק שהוא מחוי לכלל ישראל. לכן ככה מוכרים את המלאק. רוצים למחות את המלאק? באותה עוצמה שהמלאק בוחר ברע, ואנחנו פי שתיים נבחר בטוב. כלל ישראל. לא משנה מה עשו לנו. ולא משנה כמה אומות העולם רדו בנו, אנחנו באנו לעולם הזה כדי להיות הצינור של הטוב והשפע האלוקי מלמעלה למטה דרך כלל ישראל. זה מוחה את המלאק, נזכה בזאת השם למחות את המלאק, שבת זכור ופורים, אמן ואמן. אז קודם צורים.